בסדר, שלום לכולם, מתחיל. אחרי שעסקנו באיסור הבישול והמעבר לדורייתא של אכילה והנאה, אנחנו חוזרים עכשיו, עוברים לדרבננים, שבעקבות איסור האכילה, אנחנו נפתח קודם כל בעיון בתנאים, מה שמופיע בהם ביחס לאיסור הזה, שכבר עסקנו בזה בשיעורים בתחילת הזמן, אז אני עובד יותר כמין חזרה או סיכום. עמדנו על כך שהפרק פותח במשפט, ואסור לעלות, כל הבשר אסור לעלות עם הגבינה על השולחן, חוץ מבשר, דגים וחגבים, שאפשר לראות במשנה שיש מעין פרשנות למשפט הזה. נאמר לזה שהמשפט הזה כאילו מחליף את הפסוק, לא תבשל גדי בחלב עמו. החז"ל שמו בפתח המשניות של פרק ח', הם שמו משפט שהוא כאילו החליף אותו. המילה כל הבשר החליף את המילה גדי, המילה חלב עמו התחלף במילה גבינה, ולא תבשל התחלף עם המילה אסור לעלות. כן, זה העולה, כן? זה המשפט המפתח שאפשר לראות במשניות, שיש אחרי זה מעין תלמוד תנאים, מעין פרשנות של התנאים למשפט הזה. כי המשפט הזה הוא משפט מאוד קדום, כבר בית שמאי ובית הלל חולקים בפרשנותו. שכן, המילה הראשונה שצריך לפרש אותה היא כל הבשר. אז כבר המשנה מה מציגה בפנינו? חוץ מבשר דגים וחגבים. יש פה איזו אמירה, מה זה כל הבשר? מה בעצם עושה המשנה הבאה? שבה יש לנו מחלוקת בית שמאי או בית הלל לגבי עוף. כאן יש מחלוקת האם המילה כל הבשר כוללת גם עוף, נכון? דיברנו, אני לא אחזור לזה, אבל דיברנו אז שבהמשך הפרק אנחנו נגלה מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא. בפשטות היא לא תואמת את המהלך של תחילת הפרק, שגם בהמשך הפרק המחלוקת תהיה על חיה, וכאן אין רמז שחיה שונה מבהמה, נכון? כי יש פה איזה טון, איזה צליל אחר בתחילת הפרק מאשר בהמשך הפרק, וזה עסקנו. אבל קודם כל החטיבה הראשונה, ובגלל שבית שמאי ובית הלל נראה מוצגים במשנה כחולקים סביב השאלה מה זה כל הבשר, כן, זה כאילו נראה משפט מפתח, זה כאילו המשפט הקדום שכביכול החליף את הפסוק. ואז הדין הראשון הוא לדון מה זה בשר. אין במשנה הסבר על איזה רקע אוף יהיה שונה, או על איזה רקע המחלוקת. רש"י נוטה לפרש, נראה בהמשך במדיעות אחרות, רש"י נוטה לפרש שזה על רקע המשך הפרק, גם על רקע הדרבנן. כן? שזה בעיקר אפשר לראות בהמשך הפרק, שכן מה המשנה אומרת שם? אני קורא את המשך הפרק. המשנה אומרת, המעלה את האוף עם הגבינה על השולחן אינו עובר בלא תעשה. דיינו, זה לא כלול בלב. אינו עובר בלא תעשה. רש"י לפחות מפרש שהרקע של המחלוקת היא הדרבנן של אוף. בסדר? אז זה נושא אחד. אחרי זה יש לנו בהמשך המשניות של הפרק גם פרשנות לביטוי מה נקרא שולחן. זה המשנה של הבאה, של צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת, סליחה, לפני כן, באיזה שולחן אמרו? מה זה הניסוח הזה, באיזה שולחן אמרו? יש לנו משפט כתוב, לא עולים על שולחן, ועכשיו יש מעין תלמוד תנאי שמה הוא מפרש, שאמרו שולחן, איזה שולחן התכוונו? וזה מה הבאה התשובה? בשולחן שאוכל עליו, אבל בשולחן שסודר עליו את התפשיל, שזה יכול להיות שיש, זה יכול להיות מקרר, זה יכול להיות כל שולחן שלא אוכלים עליו, נותן זה בצד זה ואינו חושש. אז היה מהלך מה זה כל הבשר, אחרי יש מהלך מה זה שולחן, ומפה המסקנה, צורר אדם בשר או גבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה. ואז ברשב"ג, ויש לו אפילו חידוש נוסף, גם שולחן שאוכל עליו, מה אומר השבג? שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. כן, ודיברנו שהמילה המנחה של החטיבה הזאת היא אין חוששים, אינו חושש, אין חוששים. כן, זה דברי השבג. שהאמת היא שבתוספת הדברים עוד יותר מבוארים, שזה המבנה של הדיון, שכן התוספתא אומרת כך: במה דברים אמורים בשולחן שהוא של מאכל? זה הסוף הלכה ג', את ההתחלה נראה בהמשך, בסדר? אבל בשולחן שאינו של מאכל, נותן אדם חתיכה זה בצד זה או גבינה בצד זה, נותנים בכפוף ובמחוק ומפשילן לאחוריו, שזה סלים שאתה קונה בסופר, אתה לא חייב להפריד בין הסל בשרי, סל חלבי. אתם תראו את הסיומת, זה כאילו תלמוד לומר הווי לא אסור אלא בשולחן שהוא של של מאכל. מריות זה היה ידוע שלא אסרו לשים באותו סל, מזה אני יכול עכשיו לפרש שבהלכה הקדומה כשכתוב שולחן, כוונה רק שולחן של של מאכל. השבג אומר אף שולחן של מאכל. כן, בבקשה.
זה הסוף של משנה ב', אבל גם אבל בשולחן
שסדרה ותפשין,
אתם זה
בצד זה, ואינו חושש. נכון, אבל עדיין הלשון הזאת בתוספתא, הווי לא אסרו אלא בשולחן של מאכל, זה כאילו לשון של מדרשי הלכה. זה כאילו לשון שאומרת, כתוב שולחן, עכשיו דנו בשאלה מה פירוש שולחן, הצענו איזו הצעה, עכשיו הוכחנו אותה, תמוד לומר שצדקנו, כן? זה ממש כתוב כמו שקלא וטריא התלמודי. עכשיו זה מאוד מאוד בולט גם בצורה שבה תוספתא מביאה, מצטטת את רשב"ג, שכן מה היא אומרת? רבן שמעון בן גמליאל אומר אף שולחן של מאכל שניים, כלומר במשנה המשפט הזה לא נמצא, אבל המשפט הזה מתבהר, פירשנו שבשר, כל הבשר לא עולה על שולחן אחד עם הגבינה, פירשנו שולחן של מאכל, בוא אני אראה לכם שגם בשולחן של מאכל יש מקרה שאפשר להתיר. כן, מה זה המקרה הזה? וכאן התיאור אצלו הוא באמת תיאור קצת שונה מאשר במשנה, יש תוספת פרטים. במשנה מה נאמר? במשנה היה כתוב שני אחסנאים, זה מה שהיה כתוב במשנה. לעומת זאת רשב"ג מדייק יותר בלשונו והוא מתאר שניים שנכנסו לפונדק, זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום, זה אוכל בחתיכתו וזה אוכל בגבינתו, אין חוששים, הווי לא אסרו אלא בזמן שכולו תפיסה אחת. ופה נוכל להבין גם את קו החשיבה של רשב"ג, איך הוא דייק את זה במשפט הקדום. אני מבין ששולחן אומרים זה לא שולחן שאינו של מאכל, איך הוא דייק את זה? אז כנראה שפה הוא פירש עוד חוליה אחת במשפט הקדום. מה זה הווי לא אסרו? זה ממש כמו הלשון קודם, הווי לא אסרו אלא בשולחן של מאכל, הווי לא אסרו אלא בזמן שכולו תפיסה אחת. מה בעצם הוא אומר פה? איזה מילה הוא דייק את זה במשפט הקדום? המילה עולה, נכון. כנראה שרשב"ג דייק את זה במילה עולה. מה נקרא לעלות? כשהם ביחד, בתפיסה אחת. לעומת זאת, אם על אותו משטח, על אותה פלטה, אני מעלה שני דברים, אבל יש מחסום, קיר שעובר ביניהם. במקרה הזה, מהו הקיר הזה? הניקור בין בני אדם, כן? כלומר, אנחנו מיד נראה, דבר על זה קצת יותר, בסגרת הגמרא בשבת. אוכל זה, אוכל זה אחד מהדברים שהם הכי יודעים לשבור מחיצות בין אנשים, או הכי יודעים לקרב לבבות. זה לא סתם שזוגות אוהבים לצאת לאכול ביחד, זה לא סתם שעושים פגישות עסקיות על מה שמכונה היום סעודה עסקית, זה לא סתם כל הגדרים והסייגים שהתורה הטילה על יחסי יהודים וגויים סביב אכילה משותפת, במיוחד מי שיודע יותר מכל לשבור מחיצה, כל מזה לא לאכול ביחד אלא לשתות ביחד, כן? ולשתות סתם, אתם יודעים, זה לא קולה, כן? לשתות, כן? והכוח כאילו החברתי של האוכל הוא כוח מאוד חזק, זה בין היתר משום שבדרך כלל אוכלים יחד. תעיינו במשנה בברכות פרק ו', שעוברים מתפוחים לסעודות, סעודה זה תמיד הרבה אנשים, סליחה?
זה משהו שמשותף לכל בני אדם.
נכון, ופה יש כאילו תיאור אצל רשב"ג, סליחה, אצל רשב"ג, סליחה, מה התיאור שיש לו? שיש משהו שכאילו יכול לעצור את הדינמיקה הזאת, כאילו מה עוצר את הדינמיקה הזאת?
גם איזה מילה מדייק את זה?
אני חושב מהמילה עולה, שכן הדיוק הוא הווי לא אסרו, אלא בזמן שכולו תפיסה אחת. כאילו מדייק, הווי לא, הווי לא אסרו, ממש אותו ביטוי כמו קודם, איזה שולחן. אז מה נקרא לעלות? אז לעלות הכוונה לא שהם פיזית יושבים אחד על השני, אלא מה נקרא לעלות? שהם ביחד. ועצם העובדה שהם לא מכירים אחד את השני, מניח שיצא לכם כבר לעשות דבר כזה, ללכת לקפיטריה או משהו כזה, ואין שולחן פנוי, אז אתה מתיישב, וכאילו אין בינך לבין לאדם הזה כלום. כן? אתה טס לאמריקה, יושב לידך מישהו, אז מה הדינמיקה בינך לבינו? אז גם תולי במוצא שלך, שתדעו. אמריקאים, מה מיד עושים, אתם יודעים? מציגים את עצמם, מתחילים לדבר, ואתה יכולה להתעקע כל הטיסה, מישהו שיחפור לך. יש תרבויות אחרות, יותר אירופיות, שהן בכלל מנוכרות לגמרי. אנשים לא אומרים שלום אחד לשני, כאילו זה לא... אמריקאים יש להם אופי כזה, שהם כאילו מסודות חבר שלך. אני מכיר מישהו שגר באלון שבות, שלפני סיפור של 20 שנה, הוא עלה על טרמפ בצומת אפרת, והוא התחיל לדבר עם אלה שנתנו לו טרמפ. אתם עושים את זה? והוא שם לב שמשהו נורא מוזר בטרמפ הזה, הוא שם לב שמשהו נורא מוזר, הם אמרו לו במפתר מוזר, הוא שם לב, אמרו לו אחד הוא אילם, הוא לא מדבר, ואז הוא ראה שהכיפות שלהם נורא מוזרות. בקיצור, הוא החליט שחוטפים אותו, והוא קפץ מהאוטו, אז זה לפני הכביש החדש, הוא קפץ בירידה לברכות שלמה, כן, והתברר שהוא צדק, כן, אבל זה כל רק יושב אמריקאי שמתגבר על הניקור, אבל שדיבר, הוא צריך לדבר עם ראש הטל אותם. אבל מה שמתואר ברשבק זה מה שקורה ברוב התרבויות, כאילו אתה יושב ובחיים לא תיקח לו מהצלחת. התנועה הזאת שתן לי לק מארטיק, אתם מכירים את זה? עושים את זה עם אחים, עושים את זה לאנשים שמכירים, שאוהבים, לא עושים את זה לשתות בבקבוק אחד, כן? עושים את זה רק אנשים שאוהבים. עכשיו פה ברשבק, לפי אני חושב הביטוי, הווי לא עשו, הוא כאילו אומר, דייקתי את זה במשפט. זה לא נקרא לעלות. כי מה זה לעלות? שזה יכול מה לעשות? להתערבב, כי הדינמיקה בין אנשים היא יכולה להרבב את האכילה. אבל אם הם לא מכירים אחד את השני, הסיכוי שאחד יאכל מהשני הוא כלום. כן, בבקשה.
אם אתה לוקח את זה בתור מתערבב, אז מה החידוש? אנחנו יודעים שאסור להרבב בשר וחלב, אז מה החידוש במקרה של אפסנאים? היה נראה קודם, לפני שהבנו את זה, שהחידוש זה שאם הם אוכלים על אותו שולחן, הם יכולים לבוא לידי אכילה של בשר.
יפה. אז בוא נשאל את זה אחרת. לפי, במידה וחכמים חולקים על רשב"ג, על מה בדיוק יסוד המחלוקת ביניהם? על מה הם חולקים? הם חולקים, בוא תנסי אתה לנסח את זה. השאלה שלך כאילו הניחה שיש שתי פרשניות אפשריות ליסוד המחלוקת.
להעלות.
אם חכמים אומרים זה נקרא לעלות גם שאתה לא מכיר מחדשים, כאילו מה עומד מאחורי זה שככה הם תופסים את האיסור? חשבתי שזה מה שאתה אומר.
כן, שיסוד המחלוקת זה...
אתה הייתי, אז אל תענה.
לא, האם רק, כאילו, האם יש לנו בעיה רק ברגע שזה מגיע לערבוב ממש ולאכילה של זה?
כן, או?
שיש לנו גם בעיה בעצם זה ששני אנשים יוכלו על שולחן אחד...
יפה.
בשר וחלב ביחד.
אני הייתי מסך לצורה הבאה. האם חכמי, בוא נאמר ככה, מדברי רשב"ג, או נאמר את זה אחרת, מכל הדיוקים שעולים במשנה כאן, צריכים לשאול מה התפיסה שעולה בנוגע ליסוד האיסור. אני אגיד את זה בצורה הבאה. יש לנו כאן תיאור שלדעתי, לפי מיטב הניסיון שלי, עולה בלא מעט מקומות בסוגיות הלכתיות. שהסוגיות עובדות כמו מעין איזו תנועת מטולטלת כזאת. לפי התיאור יש פה איזו הלכה קדומה שהיא כבר התשתית לכל הדיון, שהרחיבה את איסור בשר וחלב באופן מאוד משמעותי. היא אסרה עוף, היא אסרה שולחן אחד וכולי, נכון? שמה בעצם התנועה שקורית במה שכיניתי התלמוד התנאי, מה בעצם קורה בדברי רשב"ג? מה קורה בטיעון שולחן שלו של מאכל? מה בעצם הדינמיקה שאת האיסור הרחב מתחילים לצמצם? נראה את זה גם בסוגיה בבבלי, בקוף ד' עמוד ב', קופי עמוד א', שם איזה מגמה אוסרת, ומול זה יש כל מיני חיפוש של היתרים. אפשר כאילו להרגיש, וגם לא קשה להסביר את זה, על רקע היסוד שכל הזמן עולה פה בלימוד, שמצד אחד אנחנו מנסים לייצר הפרדה מאוד חדה, מאוד חריפה בין בשר לחלב, מצד שני, במטבח שלנו, במקרר שלנו, על השי שלנו, אמורים להיות כל הזמן שניהם. כלומר, אנחנו לא מתארים פה סוג של הפרדה בין שני דברים שבכלל לא יהיו קשורים. אנשים אוכלים גם גבינה וגם אוכלים בשר, ושניהם קשרים. הרי זה שני דברים המותרים, ושניהם אמורים להיות. שאיך מוצאים נוסחה שבו אני יוצר את ההפרדה האופטימלית מתוך הבנה שהם הולכים להיות? אתן לכם דוגמה נוספת לדילמה דומה שהיא מאוד ניכרת, היא אולי לראש, כי חסדה היא באה לדבר איתי על זה קודם, הוא לומד את זה הבוקר. איסור ייחוד, מצד אחד איסור ייחוד רוצה לייצר את ההפרדה הראויה בין גברים ונשים כדי שלא יהיו שם חטאים, נראית זה מיד בגמרא בשבת. מצד שני, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זכר ונקבה, וזה ברור שבבית רגיל גרים גם גברים וגם נשים, גם זכרים וגם נקבות. איך מייצרים שפה הלכתית שהיא שפה שהיא יודעת לייצר את ההפרדה הראויה בלי שהיא אומרת לעשות מה שקורה היום בבני ברק, בלי שהיא אומרת הפרדה מוגזמת שהיא לא נורמלית, כן? כן, בבקשה.
התוספות משבת, אז גם קשר את זה לעוד משהו שגם קשור לדברים.
בבקשה.
לא, שאפשר לכתוב את זה גם על בסנהדרין, שעל סוגה בשושנים, ש...
נכון, נכון. אז בואו מיד לדבר על זה.
למה אין איסור ייחוד עם אישה ניזה?
נכון, נכון. אז בואו מיד לדבר על זה.
לכמה שאפשר להגיד.
מצוין. ולשון אחרת, בואו, הדוגמה שיאיר מעלה היא דוגמה מצוינת. מצד אחד... יש איסור ייחוד, מצד שני לזוג נשוי בתקופה שהאישה נידה אין איסור ייחוד. ומה הנימוק שיש?
סוגה
בשושנים, זה שכאילו כי יש ביניהם חומה, אבל בין היתר זה גם כי פיתו וסלו. למה? כי פיתו וסלו, למה? כי הם יודעים שיהיה עוד כמה ימים מותר, ולכן הפיתוי לחתור הוא פחות גדול. מצד שני, נלמד את הגמרא בשבת, כולם יודעים שדווקא בגלל שרגילים אחד בשני, אז אולי יש פה יותר מקום ל... להיגררות. כלומר, יש פה ממש דינמיקה שהיא דינמיקה מאוד מורכבת, כי זה טבע אדם, הטלטלה הזאת. אבל בגדול, התחומים האלה הם כולם כמעט, הם תחומים שהולכים איזה מציאת איזה איזונים, שהאיזונים האלה, לפי מיטב הבנתי, בסופו של דבר, ההלכה מצאה איזה מערכת מאוד מאזנת. לפעמים בדיון רואים שזה לא באו אליו בבת אחת. כלומר, לפעמים באו אליו בין איזה תמונת עולם הגיליאנית. קודם מישהו אמר משהו קיצוני מסוים כדי להגן על עמדה מסוימת, אחרי זה באו ולקחו אותו לכיוון ההפוך עד שהם מצאו את הנוסחה. לפעמים לוקח לכמה דורות עד שהם מוצאים את הנוסחה, אבל בגדול כל התחומים האלה הם תחומים עם דינמיקה שהיא מאוד מאוד דומה. כאילו, היום באמת מה שקורה עם האוטובוסים הנפרדים וכולי, הולכים להגזמה די פרית. כלומר, קצת יותר מדי. גם במטבחים שלנו, דרך אגב, הרווחה הכלכלית באמת היא מוליכה לעודף הגזמה בהפרדה. גם אני יש לי את זה בבית. כלומר, היום יש לך בתים יותר גדולים, יש לך מטבח גדול, אז היום יש המון דברים כפולים. שולחן ארוך, אנחנו לא נלמד את זה פה, את הסוגיות האלה, אבל שולחן ארוך ברור שהיה להם כיור אחד. אז אני כשהייתי ילד, היה כיור אחד בבית, היה מטבח כזה, איזה שיש אחד קטן כזה, וזהו. מי בכלל חלם, השני כיורים, יהודים נמדו להסתדר עם זה, ותנור אחד ודאי, והסתדרו. היום במון בתים יש כבר תנורים כפולים, אבל זה גם עניין של נוחיות, רק שתדעו. כלומר, זה מאוד נוח שיש לך שני תנורים בבית, כי כשיש תנור אחד, שיש דרכים הלכתיות, שאף אחד לא יחשוב שאין דרך, אבל פשוט זה קצת דורש תכנון, וזה מגביל את היכולת שלך בו זמנית, ואתה צריך לעשות הפרדות ביניהם, אבל אפשר, כן? כלומר, היום יש המון הפרדות, ואני אומר, הם מפרידים יותר מדי שם, כן? לדעתי לפחות. נגיד זה בצורה הבאה, אמרנו זה הרבה פעמים, עודף הצניעות הוא דבר לא צנוע, כי הוא גורם לאובססיה. וזה כל הזמן אתה חושב על זה. כלומר, הצורך באיזושהי נוסחה בריאה, היא בין היתר, כי זה יותר בריא לחיות ככה. כלומר, זה בריא כשאתה מצליח למצוא נוסחה מאזנת, שהיא גם יודעת לעשות את ההפרדה הראויה, אבל היא גם יודעת שהחברה הבריאה, יש בה, כאמור, כמו שכתוב בבראשית א', זכר ונקבה בריאה, וצריך למצוא נוסחה כזאת. גם פה, יש איזושהי תחושה שמצד אחד גזרו איזה, תבינו, צריך לגזור פה גזירות אדירות בגלל שהם ביחד. מצד שני, הם ימשיכו להיות ביחד. כלומר, לא, ואז יש פה רואים. אמרו לך, בשולחן שאתה אוכל, לא, בשיש, כן, במקרר, תחשבו מה היה קורה, מה צריך שני מקררים, או מחיצה בתוך המקרר, ובסלים בסופר, להתחיל לעשות אריזות, כאילו, באו ועשו איזה משהו שיש בו היגיון, כן, בבקשה, רד.
רק ציינת עכשיו לגבי, שגם לצניות יש גבול, אני זוכר שאלתי את השאלה הזאת, הרב שמואל בשיעובד, אז הוא אמר שלגבי, זה התחלת לנו בלימוד, אז עכשיו זה עלה לי. שהוא אמר שבנושא הזה הוא אמר שהוא ליחידים הוא לא בא בטענות, כן? כלומר, יש חומרות יש באמת חומרות של שטות, למשל בבשר וחלב וכדומה, אבל צריך להבדיל שבכל זאת יש משהו אחר בכל השפה שקשורה לעריות, כי בדברים האלה, כלומר, ברגע שאתה מדבר על כלל, זה באמת נהיה מטורף, שאתה עושה סופרים נפרדים, שאתה עושה תור לנשים, תור לנשים.
הדבר הכי מדהים בתורים הנפרדים זה השעות של הגברים, שהן בשעות שבכל חברה אחרת הגברים לא נראים ברחובות, כי הם כולם בעבודה. כן. 9-11 בבוקר, תור לגברים. אשתי אמרה לי פעם, איזה גבר בשכונה אחרת, בכלל בבית בשעה כזאת, כן, שהולך למכולת. טוב, כבר אמרו רבותינו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
אבל באופן פרטי זה לא...
זה לא, זה לא הברכה שלי, שמעתי את זה מהרב קרול, זה חצה לי כברכה.
באופן פרטי, אבל אין את זה. באופן פרטי הוא אמר שהוא לא מהיר לאנשים את דברים כאלה. כי זה באמת דבר שושנה, ואני חושב שחשוב להבדיל בין שתי סוגי האיסורים האלה.
בסדר גמור. בכל אופן, נחזור אליהן. אפשר להרגיש כאילו במשנה, שהמשנה אסרה, ואז יש איזושהי תנועה של... של היתר, מהתנועה של היתר גם אפשר אולי לשמוע את רציונל האיסור. מהו רציונל האיסור? זה קשור כנראה במה? זה בעיקר, זה בולט משני הסייגים. הסייג הראשון שהטילו הוא דווקא מאכל, ומה הסייג השני שהטילו? רשב"ג, שזה אולי נתון במחלוקת, הערה של אלחנן, שהם צריכים להכיר אחד את השני. אפשר לחוש כבר במשנה שמה טעם האיסור, שזה היות ו...
אכילה.
היות והבשר היה בחיים ונפרדים, אבל הם יכולים מה לעשות להתערב, ולכן אני מפחד שיוכלו אותם יחד, מזה אני מפחד, אז מכאן כוח הגזרה.
אבל מה אם הילפס, הגמרא לפני כן כאילו תולדת...
נכון, אז בוא מיד ניגע בגמרא, בגמרא לפני כן, שבוע למדנו אותה, אבל בבחינת חזרה, כן? אז זה קודם כל רואים את הדבר הזה, כלומר, זה לא שהמציאות של בשר ליד חלב הוא מחלחל, בכלל לא, כן? אפשר לשים במקרר את המרק עוף, ואפשר לשים את גאובת גבינה, זה אין מזה שום בעיה, אלא זה קשור באכילה. כאן למדנו ביסודו של הדבר, אז את הסוגיה בקוף ד' עמוד ב', באמת לא מספיק אולי הרחבנו בה, שם הגמרא מנסה להבין את זה על רקע שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, לכאורה אני גוזר רק אגב דאורייתא, ולכן שאלת הגמרא הייתה, איך הגזירה יכולה לעבור לאוף? זאת שאלה ראשונה בסוגיה. והשאלה השנייה הייתה, שיות ובידורה הייתה, וזה כמו שלמדנו בשלושה שבועות האחרונים, כדי שבשר וחלב יעשר באכילה, הוא צריך להיות כזה שהתבשלו יחד. תסבירו לי איך בן אדם ששם על השולחן גם בשר וגם גבינה, מאיפה בא החשש שלך לבישול? כלומר, זה עתוד רבנן, וכאן לפחות דברי הסוגיה שם ב... קוף דלת עמוד ב', והגמרא אמרה שיש חשש שמה יביאו לשולחן אילפס רותח, ושהוא אילפס ראשון, כן, והוא זה שיבשל. אני אומר, זה מאוד מתאים לחברות שמביאים את הסיר לשולחן, מביאים את הסיר לשולחן. אבל בוא נאמר ככה, שאלת על שכבר עסקנו בה אז, וראינו את כל הדיון בין רב יוסף לבין אביה, היא ריבוי הגזרות האלה שהן לכאורה לא גוזרים עתוד רבנן.
מדברים גם ביחס למשפט שלא תבשל, לא עוסקים לכל אינו עולה על השולחן, הם לא עוסקים ביחס למשנה, הם עוסקים ביחס לפסוק, ולכן גם עוסקים יותר לתבשל ומעט שמדברים על המשנה ואתם מדברים על
נכון. ובכל אופן, זה אלו דברים שבדרך, זה מה שיש בתוך הסוגיות במסכת חולין. ודאי מרשב"ג נראה שהבעיה היא שהאוכל יעבור מצלחת לצלחת, ולכן אם יש פה חומה, אז אני חוזר, זה כנראה לא נקרא שהם עולים, זה לא נקרא יחד, הם נפרדים. האם חכמים חולקים על כל הרציונל הזה, או שמה יעל חנן, חכמים חושבים שגם אנשים שלא מכירים יכול להיות שדברים יעברו את זה, אנחנו לא נדע. מה שמאוד מעלף כאן זה הגמרא בשבת, ש... בתנקמה אנחנו לא יודעים על דעת רשב"ג. אני מדבר על דברי רשב"ג נראים כדעת יחיד, האם הם מתקבלים? האם יש מישהו שחולק על זה?
כי במשנה רק רשום שזה רשב"ג אומר את זה.
גם בתוספתא זה כתוב, בסוף הלכה דלת.
לא, כן, לא לדבר
פונדק, אבל למה? זה אף שולחן של מאכל, אני קורא את זה, אולי אני טועה, אבל אני קורא את זה שזה ההמשך. מה זה אף שולחן של מאכל?
אף שולחן של מאכל,
והוא מביא דוגמה של שולחן של מאכל שגם יהיה מותר. מה הדוגמה? שלא שניים שנכנסו לפונדק. רק הנקודה המאוד מרכזית אצלו זה שהם לא מכירים, ומי שייחס לזה משמעות זה הגמרא. הגמרא בקוף זין עמוד ב', הייתי אמור לתת לכם את זה במקורות, תרשמו לי נקודה אדומה. הגמרא בקוף זין עמוד ב' אומרת אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל, לא שאנו אלה שאין מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה אסור. תניא נמי אחי, רשב"ג אומר, בית אכסניים שנתארחו לפונדק אחד, זה בא מן הצפון, זה בא מן הדרום, זה בא בחתיכתו, זה בא בגבינתו, אוכלים השולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים, ולא אסרו אלא בתפיסה אחת, תפיסה אחת צל כדתך, אלא כאין תפיסה אחת. יש פה גמרא מדהימה. אמר לרבי אמר בשלמי על הבית, שני אחינו מקפידים זה על זה מהו. אחים גם, הם אוהבים מאוד אחד את השני, וגם האנשים שאתם הכי רבתם איתם כל החיים שלכם, מי זה? האחים שלכם, חבל על הזמן, נכון? זה מחשל, נכון? את הצלקת שלי הראתי לכם, נכון? עוד פעם נפלתם בפח, כי מה לא סיפרתי לכם? למה הוא עשה לי את זה, נכון? אתם נפלתם בפח, בסדר? אבל מה עם שני האחים ומקפידים? מצד אחד הם מכירים, מצד שני מה? הם מקפידים, האם זה נקרא כמו אכסנאים, ממש כמו הקפיטריה של ניקור מוחלט? אמר לי, יאמרו כל הסריקין אסורים לסריקי ביידוס מותרים, אי אפשר לבדוק כל אח, האם עכשיו בדיוק הוא רב עם אח שלו, כן? ולכן אומר, אחים הם מכירים, נקודה, לא יעזור, כן? אני אגיד ככה, אתה תשב שבעה עם האחים שלך עליו, כאילו אתה, זה אח שלך, לא יעזור כלום. ולתיימה אחד אמר רבי אסי, אמר רבי אוכל, מי שאינו לחלוק אחד, מותר לחפשו בכל המועד, יראו כל הסריקים נסורים וסריקי ביתוס מותרים. שהמשפט הזה הוא בין היתר משפט מאוד פורמליסטי, מה הוא בעצם אומר? להלכה יש רציונל, ואחרי שקובעים כללים, הכללים מחייבים בלי כל הזמן לבדוק אותם, המאמר ברבה שיהיה זורם מוכיח עליו. ולכן שם לא יאמרו את זה. ובגדול הסוגיה כאן כאילו מאמצת אל חיקה את סגנון התוספתא, שמנו עולה בבירור שהבעיה היא שמה שכאילו חוסם את האיסור זה הניקור בין האנשים, כן? ופה כאמור מאוד מאוד מאלף הסוגיה בשבת, שעורכת השוואה בין המשניות שלנו לבין משנה, לבין הלכות שם שהיא מתלבטת לגביהם על בסיס משנה בשבת. כן, מה אומרת המשנה בשבת? יש שם רשימה של מחלוקות בית שמאי ובית הלל, שהגמרא תעיד עליה, המשנה צליחה תעיד עליהם, שזה י"ח דברים, זה כלול בה י"ח דברים שגזרו באותו יום מפורסם בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון שלו לבקרו, וקרה שם מה שקורה בכנסת לפעמים, פתאום האופוזיציה מה גילתה? שהקואליציה בנופש בצפון או משהו, והם עשו מכתף, כן? שרבו בית שמאי את בית הלל, והם היה ניצלו את ההזדמנות וטק טק טק. לפעמים בישיבת רמים, כשבאים מעט רמים אז אומרים טוב נוותר, אני אומר לא הפוך, בוא נקיים את הישיבה, עכשיו נחליט סוף סוף מה שאנחנו רוצים, כן? אז זה מה שקרה באותו יום. ומה אחד מהדברים? אז מתחילים ככה, לא יצא החייד במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא. כן, איך החייד בדרך כלל הולך? כשהייתי ילד הנגר תמיד היה הולך עם היפרון באוזן. למה הוא רוצה היפרון ולא עת? היפרון אז כנראה לא יכול להיות, לא יודע, הוא הולך באוזן, כן? החיה תמיד הולך עם הרחת תקוע. כשהייתי ילד הכי תולה בד, אז מה היה? סיכות ביטחון, איפה היית שם אותם? בצווארון של החולצה, תמיד. פעם בברון סולובייצ'יק בא לשיעור גמרא עם הסיכות בצווארון, הוא שכח, לא, הוא שכח, לא יודע איך הוא חיתל, אבל הוא בא עם הסיכות לשיעור. אז החיית לא יצא במחתו סמוך לחשיכה, השמה ישכח ויצא, ולא עליו להרבה כול מוסו, ולא יפלה את כליו, ולא יקרא לו אור הנר. למה לא יקרא לו אור הנר? עכשיו פה בוא נבין, יש תשתית אחת משותפת בכל הדברים האלה, השבת שבה הולכים אחרת מכל השבוע. כל השבוע אתה הולך עם הדברים האלה, בשבת ממה אנחנו בעצם חוששים? מהקושי של האדם להעביר דיסקט, מהקושי של האדם פתאום, ולכן מה בעצם עושים? מקדימים את התקופה, בדיוק את המעבר סמוך לחשיכה. במקום להגיד בכניסת שבת תעשו מסדר, אז לא יצא סמוך לחשיכה. באמת אמרו החזן רואה איך תינוקות קוראים, כלומר החזן מה יכול לעשות? לראות איפה התינוקות קורן, אבל הוא לא יקרא כי יוצא בו, לא יוכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. מה המכנה המשותף של זב וזבה עם כל המקרים האלה? שלהיות זב או זבה זה מצב זמני, שימו לזה מצב זמני, ולכן מה שבעצם עולה פה הוא שדבר שהוא תופעה הלכתית שמתחלפת, המעמד שלה מתחלף בין תקופות של יותר לבין תקופות של איסור, מה אנחנו צריכים לעשות? לייצר איזה מסגרת מגינה. יש פה איזה רציונל שמזמין גזרה, בגלל שהם מועדים יותר לפורענות. אם לעמוד על שורת הדין, אם נגיד אנחנו אומרים בכניסת שבת מסדר כיסים או משהו כזה, תהיה פה איזה בעיה. כיוצא בו לא יוכל עזב עם עזבה לפני הרגל עבירה. העזב והעזבה הם כנראה פה הם זוג שמותרים זה בזו, ועכשיו יש להם תקופה הזמנית, שבתקופה הזמנית הזאת הם אסורים. למה לא לאכול ביחד? זה הפוך מרשב"ג, מה שדיברנו קודם. כי מה, איזה תכונה יש לאוכל? וקרב, אוכל יכול להביא אינטימיות מאוד מאוד חזקה, כן? ולכן גזרו את זה. כן, מישהו פה רצה להעיר, יאיר, אתה רצית להעיר? כן, ברקע הזה, בואו נראה את הגמרא. קודם כל, הגמרא מתפעלת מהדוגמה, כי מהי הדוגמה? ומה הגמרא מתפעלת? למה דיברו דווקא על זב וזבה ולא על טהור עם טמאה? תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מה הוא אומר? בואו ראה עד היכן פרצה הטהרה בישראל. שלושנין לא יאכל הטהור עם הטמאה, אלא לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו, לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ, שם ירגילנו אצלו, וכי מרגילו אצלו, מה יהווה? כן, זה שני גברים, כן? ומה הבעיה? אז עוד לא חשדו כנראה למה שאני... אני היום, כשהילד שלומד בישיבה תיכונית והרם מחבק יותר מדי, אני גם נבהל, בסדר? אבל אז לא חשדו בזה. לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ, שמא ירגילנו אצלו, וכי מרגילו אצלו, מה יהווה? אלא אם השם יאכיל לנו דברים טמאים טמאים, התנועה הזאת שהאוכל נודד בין הצלחות. זאת הבעיה שמתוארת פה. את הוא זב פרוש, לא דברים טמאים אחרים, אנחנו לא מבינים פה שום דבר. הזב הזה טמא, מה אכפת לי שאוכל מעם הארץ הטמא? זה טמא וזה טמא. אמר הבעיה גזירה שם יאכיל לנו דברים שאינם מתוקנים. הבעיה היא לא הטומאה, הבעיה היא מעשרות. רב אמר, רוב עמי הארץ מעשרים מהם, אלא זה הפוך. שם ירגיל אצלו ויכול לנו דברים טובים מבית טהרתו. זה לא הזמן עכשיו להרחיב, אבל כל נושא, בעצם דברי רב אמר עולה, שהבעיה היא לא קשרות, הבעיה היא ערבוב חברתי בין מי למי? על מערת עלי רחמים, נושא מאוד מורכב ומאוד טעון בספרות חז"ל.
יכול בקדש התרומה ויתר המתרומה.
סליחה?
בעיקר בקדש התרומות.
כן, אבל זה כנראה לא רק זה. למשל, יש גמרא במסכת ברכות, דף מ"ז עמוד ב', הגמרא אומרת שאסור לצרף המערת לזימון של תלמידי חכמים. שיש שם בגמרא מחלוקת על איזה רקע. האם בגלל שהוא אוכל אוכל לא כשר, ואז כמו אדם שאכל תבל, הוא גם לא מצטרף לזימון, או אם זה על רקע זה שהוא לא יודע תורה, כי הוא עם הארץ, כי הוא לא חבר שלך, מה, תהיה חבר של עם הארץ, כאילו, זה לא... זה נושא טעון, אנחנו לא נפתור אותו פה, אבל מאוד ברור התפיסה של הגמרא, שהאכילה המשותפת, יש בה מימד של נדידה של האוכל עובר בין הצלחות. בוא אני אקח ממך, אתה תיקח ממני. עכשיו, כדאי לזכור שבימי קדם, יש כמה דברים שהבדילו בין האכילה שלהם לבין האכילה שלנו. קודם כל, אכלו בידיים. ואני גם לא יודע אם תמיד מדובר בצלחת פרטית או שמה מדובר בקערה ציבורית, קערה מרכזית, שכל אחד שולח ולוקח, שולח ולוקח, שזה עוד יותר מצרף את האנשים. כאילו בחברה שכל אחד יש לו צלחת ויש לו מזלגות, זה כבר סיפור קצת שונה. ובאמת יש דעות בראשונים, זה מחלוקת ראשונים, האם לא יאכל זב עם הזבה, הכוונה על שולחן אחד, לא כתוב פה שולחן כמו בשר וחלב, אם הכוונה שולחן אחד, אם הכוונה קערה אחת, ורגע ששתי קערות אולי כבר מותר. נגיד בצורה הבאה, בשר וחלב ודאי לא יכולים להיות בקערה אחת, לכן דיברו על שולחן. האם זב וזבה, הכוונה היא גם שולחן אחד, אם הכוונה היא לקערה אחת? זו מחלוקת ראשונים.
זה קערה לגזרה כזה, מה?
אולי, אבל כל הגזירה לגזירה נמצא פה.
זה גם תוספת מהצפון מהדרום. כלומר, כי בגלל שבא מהצפון מהדרום, כוונה היא שכל אחד בא עם התרמיד שלו, עם המטפחת שלו. כלומר, האוכל שלו מטפחת ואוכל לתוך מטפחת, ולא משהו שמגישים.
לא.
אבל הבאי כאילו, הבאי לא חושב שאמר את זה, כאילו, לא חושב
למעשות. אז ראשונים פה שואלים את זה ישר על אתר. האם באמת הבאי במקומות האחרים כך עולה ממנו?
לא.
לא, הרעיון שרוב מארץ מעשרים הוא הסבר בגמרא לדיני דמי מסוימים, אבל במשנה זה לא מופיע כלל לזה, כן, זה כלל המוראי. עכשיו, אם הבאי חולק על זה, לא חולק על זה. עוד מפה הגמרא ממשיכה, איבא אלו, נידע מהו שתישן עם בעלה, היא בבגדה והוא בבגדו. פה כדאי לקרוא את זה יחד עם רשי, כן? מה רשי אומר פה? רשי אומר, אני מקריא, שתישן עם בעלה במיטה כגון שהוא תמה, דלקה למחש משום טהרה, או בזמן הזה שאין בו טהרה, מי חיישינה להרגל עבירה, הודימה כיוון דאיקה הכרה, מתקר דחירה. קודם כל מילה על התאומה טהרה שרשי מכניס. צריך לדעת שעניין של תומת נידה נוגע לשתי דינים, לשני דינים, לא לדין אחד. הוא גם נוגע לעולם של תומה וטהרה, והוא גם נוגע לעולם של ההיתר של בני הזוג זה בזו. זה שני נושאים נפרדים. אנחנו בתודעה שלנו, התומה והטהרה יצא מהראש שלנו. כמו שרש"י פה מתבטא, בזמן הזה שאין בו טהרה. אנחנו לא מתייחסים לזה. אנחנו כאילו מתייחסים לתומת נידה רק מהפן של האיסור לבעלה. אבל יש ביטריך צריך לדעת, במה מוסגר אני אומר, שדיני קטמים, שזה הכוונה שאישה מוצא דם, שהיא לא הרגישה שהוא יוצא ממנה. תהיה הרגשה מה שתהיה. מדורית האישה הזאת מותרת לבעלה, כי רק דם שיוצא בהרגשה הוא דם שאסור. זה כנראה שההסבר הוא כי אישה שיש לה דם של מחזור חודשי, יש לה הרגשה, זה מלווה בהתכווצויות, בחילות, בכל מיני תחושות לא נעימות, ודם כזה שיוצא בלי הרגשה, אז הוא, אולי הוא דם מהרחם, אבל הוא לא דם שהתורה עשה אותו, כי הוא לא דם של מחזור. מצד שני, איסור קטמים מדרבנן כנראה בנוי על זה שהיות ובדיני תומה וטהרה אני מתמה, אז איך יכול להיות שאני אגיד שהיא מותרת לבעלה? כי אין דין של הרגשה בתומה וטהרה. כן, אחד מהעקרונות הגדולים ביתר קטמים הוא שאם הקטם הוא דבר שלא מקבל תומה, או דיני תומה וטהרה הוא טהור, אז אם אלה הקטם טהור גם לבעלה, או אם זה פחות מגריס בדיני תומה וטהרה של אישה לבעלה אין שיעור, אפילו טיפת דם כחרדל, אבל בדיני תומה וטהרה של הקטם יש דין של גריס, אז אם אין גריס גם מותר. כלומר, יש בעולם של דיני נידה, חכמים לא רצו ליצור חיץ בין התחומים. עכשיו פה ברא שהיא אומר, ניטרלנו את התומה וטהרה, זה כבר סיבה שהם לא יהיו על מיטה אחת, זה תומת מדרס, זה משכב ומושב, כן, אסוריות על מיטה אחת, אבל או שגור תמה או שבזמן הזה שלא מקריד, רק מדיני נידה, שזה בעצם לוקח אותו מתחום של תומת משכב ומושב, ואיזה תחום? שקוראים לו הרחקות. בתחום הזה של הרחקות, שהם בדיוק עומדים על המקום הזה שדובר עליו קודם. מצד אחד יאיר אמר מצוין, הם צריכים פחות הגנה מאשר אנשים שהם לגמרי אסורים זה בזו, כן? הם מותר להם אותו חדר שינה, לא אומרים איסור ייחוד. אני לא יודע מה היה בימי קדם עם העדויות על בית הנידות, כן? לא יודע, נבדוק את זה. אבל הם לא צריכים. מצד שני, הם יותר צריכים. למה הם יותר צריכים?
כי הם
רגילים, כן? כלומר, אז מה אומר רש"י? מה בעצם השאלה? אז רש"י אומר, הוא בבגדה, הוא בבגדו. רש"י כבר מכיר את המשך הסוגיה. ומה המשך הסוגיה? הכרה. מה הכוונה הכרה? שעצם הבגדים מהווה סוג של כיסוי. כלומר, זוג אמור לשמש ללא בגדים. גם בימי קדם היו שנים ערומים, גם אנשים שלא היו במערכת יחסים. תלמדו את כל אחד נטילת הדיים, אתם רואים את זה. הם מתכסים בסמיכה, כנראה שמושג של פיג'אמה היה פחות קיים, למרות שיש מושג בגד לילה, אבל אולי זה הסמיכה, לא יודע. אבל בכל אופן, יש פה משהו שמנטרל את המיניות. מה מנטרל את המיניות? הבגד, הבגד.
סליחה? סימן
ואז להסכים,
סימן. לא אותי,
זה
משהו פה שונה,
בגלל ש... אז זה גם משהו שונה, אבל יותר מזה, זה משהו מהותי ששונה, זה משהו שהוא... הוא מנטרל את הממד, הוא מזכיר להם, עכשיו אנחנו בתקופה של איסור, הם לא נוהגים ככה להיות בכל התקופה אחרת, כן? והבגד, כלומר, בחבורה של ספר בראשית, יצאנו השנה הרבה, דיברנו על זה, איך הבושה מהמיניות באה בספר בראשית, בפרק ג' יחד עם הבושה מהירום, והאם די בזה או לא? זאת השאלה שהגמרא מעלה, כן? שתראו, זה יכול להיות שאלה מעשית, כאילו הערכה מציאותית, האם באמת די בזה, האם אנשים יכולים להיקשל מהדבר הזה, וגם יכול להיות שאלה מהותית, חנן, האם ההיכר מספק אותנו, לא האם ההיכר היעילה, אלא האם ההיכר מועילה כנגד מערכת כזאת. וכאן מה עושה הגמרא? רב יוסף בא ומשהו מדהים, משווה בין התחומים. אמר רב יוסף, יאללה, תלמדו עכשיו חולין פרק ח', כל המשניות שלמדנו, שם נקבל את התשובה. העוף עולה עם הגבינה לשולחן, מינו נאכל דברי בית שמי, בית יורם, ולא עולה ולא נאכל. מי כנראה רוצה להוכיח? למה אמרת את זה? כי המשניות בשבת, מי ניצח שמה? תמיד הפרדוקס המדהים, זה פרדוקס נורא והיום. המשנה שלנו, אומר רב יוסי, מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל. לעומת זאת, מה זה כל המשניות בשבת? בנוער ובאויר, מה שאני אומר, נכון? כל המשניות בשבת זה שסוף סוף רבו בית שמאי על בית הלל, ואומר גזרו את חזבה. עכשיו תראו מה מנסים להוכיח. מנסים להוכיח מחולין, שהוא כולי בית שמאי, למקום שבו בית שמאי גברו על בית הלל, אבל מי לפחות רש"י חשב ההוכחה? מבית הלל, לפחות ככה רש"י חשב. בית הלל אומרים, אומר רש"י, שמע מינה דעשו. עכשיו זה לא פרדוקס נורא והיום, שבחומרי בית הלל מוכיחים על הגזירה של בית שמאי, הצליחו לגבור על בית הלל, לפלואים. אלא כי באמת אתה צודק, שמה רצו לעשות?
אבל זה המשנה הבאה.
שרצו להקל.
זה הסוגיה הבאה, אבל עם בית שמאי. אך עליית חנניה מצחת כזה רק הסוגיה הבאה.
רק הסוגיה הבאה.
אתה אומר, גימל עמוד בית.
אוקיי, אז ישבת. כי אני נסמכתי בהערה הזאת, שאולי טעות, כן? נסמכתי על ה... ואילו מן ההלכות, שאמרו בעליית, בית חנניה וכו'. כלומר, זה השורה הבאה. לכן חשבתי שהלא יוכל לדבר עם הזבר, הוא מההלכות האלו. אולי
תהייתי.
רק מדף הבא, בסדר. שלמן אתה עושה שלום. בסדר, בכל מקרה, נחזור אלינו. לפחות לדעת רש"י, ההוכחה שהגמרא רצתה לתת הוא מבית הלל. ומה ההוכחה? כמו שבית הלל אוסרים עוף וגבינה שכל אחד בצלחת אחרת, אז הוא בבגדו, אם בבגדה גם יעשו. כן, וזה מה באה הגמרא ואומרת. שאני אתם דליקה דליקה דעות, ובלשון אחרת, מה הגמרא מדמיינת בראשית הדרך? שאדם אחד יש לו על שולחנו, הוא העלה שני מאכלים כשרים למהדרינים, מההכשר הכי טוב שיכול להיות. אחד בשר ואחד חלב, ומה בעצם השאלה? האם הוא, מה הולך לקרות לו? האם הוא הולך לערבב אותם? לעומת זאת, מה קורה במפגש המיני? זה כל המפגש הזה, הוא צריך מפגש בין שני אנשים, בין איש ואישה. ולכן יש פה מה שנקרא דעות. ההנחה היא שהדעות, מה יעשו? יחסמו. אם יחסמו, אחד יזכיר לשני. כלומר, ההנחה היא שיש דינמיקה שונה כשאדם בינו לבין עצמו. כן, בבקשה. יש פה בלי
מה שאמר נכון.
זה נראה ככה מהתשובה, אני מסכים איתך.
זה כדעות שבחלב
אין
דעות ולכן אסור.
נכון. או חינם אם מסתברא, דאיכא דליקא דעות שאני, וקטני סיפא, רשב"ג אומר, שני יחסנאים אוכלים לשולחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ואין חוששים. מה די נראה מהגמרא הזאת, שאולי הגמרא חשבה שאין מחלוקת בין רשב"ג לבין תנא קמא. כלומר, רשב"ג אמר, מי אומר שמישהו חולק עליו? כי אחרת מה אתה מביא הוכחה מזה? אבל מה הגמרא רוצה לטעון? שמה רואים ברשב"ג? שברגע שיהיה לי מה שנקרא דעות בבשר וחלב, הדין יהיה אותו דין, שיהיה מותר. ואתה אומר, ולאו יתמר עלה, אמר רב חנין, ברמי, אמר שמואל, או שם על שם מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה אסורים. מה דין אם מכירים זה את זה נינו? אני מקווה שהם מכירים זה את זה במזוג נשוי. כן? אז אם אלו אומרת הגמרא, זה ראה לסתור. דווקא דעות לא עוזר. שאני, אתם דעות איקה שינוי לקה, אחה איקה דעות ואיקה שינוי. מה שבעצם הגמרא אומרת, צריך שני גורמים. מה שני הגורמים האלה? גם דעות וגם שינוי. כאמור, מה השינוי פה? הוא בבגדו והיא בבגדה.
מה, בסדר לחשוב שלמדנו את זה,
תעזור לפחותה. אוהד, תעזור לשאלה הזאת. כן.
איך אתה יכול להשוות בכלל בין העניין של איך
קטע ממספר
וחלב
למיני תמידה וזה וזמן? מצוין. אז בואו אולי נגמור את הסוגיה, ואז קצת נדבר על זה, בסדר? כבר אמרתי משהו אחד, אבל אני חושב שזה... אני חושב שזה יותר מזה. קודם כל, התשתית הראשונה, אתה יודע, מדבר על זה עכשיו. התשתית הראשונה קודם כל מתחילה לפי מיטב הבנתי ממה שנאמר קודם. אלו, אנחנו קודם מדברים שבשר וחלב, מה שמייחד אותו בכל העולם של יורדי הזה, שמדובר בדברים המותרים, שיש אופן מסוים שאסור לאכול אותם יחד, ויש הרבה אופנים שמותר לאכול כל אחד מהם. במובן הזה הוא מאוד מאוד דומה לתשתית של הסוגיה בשבת. שמתארת דברים שביום חול מותרים, שבת אסורים, בנות קנה לעצמו הרגל מסוים בקריאה, הוא רגיל לקרוא בצורה מסוימת, מה יקרה לו בשבת, הוא יעשה את זה כאינסטינקט, זב וזבה, יש פה איזשהו דמיון, אבל דומה לי שזה לא מספיק.
זה המקום של הרחוקות, אתה יכול להבין כמו שהעיר אמר, חמץ בפסח, חמץ בשבת ועלידה.
אני נחלה מי, בחמץ בפסח יש באמת המון הרחוקות, שמאיפה הן נובעות, מאותה נקודה.
שם המצא כמוסקנה,
אבל אתה אומר הרב שדעתי היא ראיה, היא לא ראיה לסתור. דיינו, גם בחמץ בפסח, מאיפה בא בין היתר ריבוי החומות? למה הם לא הביאו? אני לא יודע, אבל אנחנו זכאים להרחיב את תלויות הסוגיה, נכון? כי מותר לנו. כלומר, אתה צודק, אני הולך לפסחים, דבר, ומה אני מגלה שם? שחכמים, לפחות דעה בגמרא שאומרת, שמדאורייתא סגי בביטול בעל, מה מדבנן גזרו בדיקה וביאור, למה? שמה ימצא, ולמה שיוכל את הגלוסקרנה? כי הוא, זה משהו שהוא רגיל לאכול אותו כל השנה כולה.
אתם מדברים על זה שזה איסור זמני, זה אפילו יותר
טוב. נכון, אבל בגדול, השאלה שם יותר גדולה, איך ביטול, עולם הבודק צריך שיבטל, איך ביטול עוזר. יש שם דעה מדהימה במכתב, כאילו חמי פרובנס, שחמץ בבוטל הוא כבר לא חמץ. כאילו אם תאכל אותו, אז זה כמו הפדר. רוב הראשונים חולקים, רוב הראשונים אומרים, אם אדם מבטל משהו ואז הוא רץ ואוכל אותו, אז מה פעולת האכילה הוכיחה? שהוא לא ביטל אותו. כן, אז איך אתה יכול להגיד דבר כזה? כן, בדיוק. שאלה, אבל בכל מקרה, אתה צודק, זאת אותה דין... בוא נאמר ככה, אמנם הסוגיה לא קישרה ביניהם, אבל אני חושב שאתה צודק שמי שילך למסכת פסחים יגלה דינמיקה מאוד דומה. כלומר, בדברים המותרים יש יותר חשש שהאדם ייקשל, וכאן צריך לשאול מה הם המנגנונים שחזל מייצרים כדי לעזור לאותו אדם לא להיקשל, כן? והדבר הראשון, גרשון, שאני חושב שאתה מלא נכון הוא, כי זה פעם מותר, פעם אסור, אבל דומני שזה יותר מזה. אני גם חוזר לבראשית. זה לא סתם כשלמדנו בחבור, בראשית ג', ראינו שהתורה מתארת את החטא של חווה, שהיא מגלה תשוקה, היא ביחס לפרי של העץ, מתואר במונחים מיניים. דיינו, ותרא האישה את העץ, כי טוב הוא למאכל, וטבל, נחמד למראה, טוב למראה. זה דימויים כמעט מיניים. ואז מה קורה שם בפרק? בקריאה פשוטה שלה. מול האוכל, מול הפרי, היא אוכלת מהפרי, היא מגלה את כוח התשוקה, ואז זה משפיע, אותו פיתוח של הכוח הזה, על מה הוא משפיע? על המיניות. כלומר, רואים שם שיש איזשהו מנגנון נפשי באדם, שהוא המנגנון התשוקתי, התאווה, שאחד, שהוא רץ בין אוכל לבין מיניות. כשהיא חטאה באוכל והשפיעה על המיניות, וגם ראינו שם שהתיאורים של התורה, את הקשר בין איש ואישה, אחרי חטא עץ הדעת, פתאום זה הופך להיות, ואדם ידע, חווה אשתו, אותו ביטוי מעץ הדעת. כלומר, המיניות השתנתה בעקבות החטא הזה.
בעקבות האוכל?
סליחה? זה שהיא אכלה מעט לדעת, הוא השפיע עכשיו על על המיניות.
השפעה שבשר לחלב ונדעת, זה להעמיד כאילו את שני הדברים האלו באותו סוג של חומרה.
אבל אני חושב שקיים פה עוד דבר. הרגל העבירה הוא לא רק כי הוא פעם מותר והוא פעם אסור, אלא כי יש דינמיקות או נקשרים יותר אדוקים בין שני התחומים. אם אני אחזור קצת, לבראשית ג', הכישורים שיש שם, אז בשעתו גרשון, אתה משתתף בחבור. אז דיברנו על זה קצת, שגם אוכל וגם מיניות זה צרכי גוף. אבל זה צרכי גוף שיש בהם מצד אחד צורך שצריך למלא אותו. צריך, ראשונים מדברים על המיניות, צריך מיניות שישחרר את הלחץ המיני. כן? צריך מיניות כאילו להוליד ילדים. אבל יש במיניות משהו שהוא הרבה מעבר לכך. הוא לא רק למלא את הצורך הביולוגי, אלא הוא גם ההנאה והתאווה שבדבר, והתשוקה והחיבור. גם באוכל יש דבר דומה. יש אוכל שהוא כלשון הברכות בפרק שישי, בורא נפשות רבות וחסרונן. אני צריך כוס מים ותן לי אוכל בסיסי ואני חי. כן, מה זה הברכה על מים, בורא נפשות וחסרונן? במים, לפחות בתפיסת העולם של חז"ל, היום עם המים מינרליים, לא יודע. אבל זה לא נתפס כמשהו שאתה מענה אותך, שיש בו איזשהו גילוי של תאווה. זה פשוט בורא נפשות וחסרונן, זה מילוי צורך. בצד זה, יש גם באוכל הרבה מעבר לזה. אפשר גם להעלות את רמת האכילה של האדם. וזה כוח התאווה והתשוקה. עכשיו, הכוחות האלה של התאווה והתשוקה הם כוחות אדירים שיוצרים את האנושיות. כלומר, האדם יודע להפיק יותר, הוא לא אוכל כמו בהמה. בהמה אוכלת עשב, חציר, שותה מים, תאכול לקטילים קוף דלת. מה בן אדם אוכל בשמה? לחם. מה בן אדם שותה שם? יין. מה האדם יודע מהאוכל שלו? יין, ישמח לבב אנוש. אין דבר כזה אצל בעלי חיים. יש לאדם מדרגה מעל, אבל המדרגה הזאת, שהיא גם נותנת לו את העוצמות שלו, היא גם מדרגה שיכולה לגרור אותו לחטא. ויכול להביא אותו לפשע, לניצול. יכול לגרום לו לתשוקות לא נשלטות. אוהב לדבר על האוכל, אני לא אדבר על תשוקה למאכלות אסורות, אבל לדבר על משהו שתהיו בגילי, אז אתם תרגישו אותו יותר. הקושי לשלוט בקלוריות שאתה מכניס לגוף, כלומר, זה חוויה יומיומית. עכשיו היה סיום, לא אכלתי מהעוגות, כי בגילי מכניסים אותם קלוריות, יודעים מה קורה. חילוף החומרים יותר איתי, ואז אותו אוכל נותן יותר שומן, זה הכל. אבל אתם לא יודעים כמה אנשים מתייסרים, או כמה הדבר הזה, הוא, אם אני יכול להגביל כמה אני אוכל, אם אני אוכל נכון. עכשיו, זה מאוד מאוד דומה גם למיניות. אני לא יודע אם אתם שומעים חדשות מפעם לפעם, הכמות של הפשעים המיניים הם מבילים, וזה בלי להיכנס לשמות, וגם אנשים מאוד חשובים ומפורסמים, וגם פחות, וזה הכל בא מזה שמה נכנס למיניות, אותו כוח ענק של תאווה. עכשיו זה מעצים את המיניות, אבל הוא גם מטיל עליו סימן שאלה גדול מאוד, ושם זה הופך להיות פשע, כי זה על אדם אחר, בדיוק כי יש דעות. לעומת זאת, בינך לבין עצמך, טוב, אתה משלם את המחיר אם אתה אוכל אותו, כן? כאילו, בעיה שלך, מה אני אגיד? אבל כשזה על אדם אחר, זה כבר אלימות. זה אלימות כלפי...
שהלב חומד והעין רואה. בסיסים מחברים את עבודה זרה לגזל ולתריות.
כי היצר הרע הגדול השלישי של האדם זה כסף, שתדע, ממון. ממון זה יצר רע אדיר, דיברנו על זה, זה כוח אדיר שמניע את בני אדם בכל מיני מקומות. אבל צריך להבין שאוכל ומיניות הם צרכי גוף, יש בהם סיפוק צורך ויש בהם גם תשוקה ותאווה, יש בהם הנאה עצומה. אוכל הוא כל כך ממלא את החיים שלנו. מה שיש ביניהם שונה זה שני דברים. גם על זה דיברנו אז. דבר ראשון ששונה ביניהם זה הבושה. במיניות יש בושה ואין באוכל בושה. וזה בגלל מה שנאמר קודם. אוכל בהגדרה היא פעולה חברתית, ומיניות בהגדרה היא פעולה אינטימית. מאוד שפרדוקסלית, מיניות זה עם שניים, ואוכל אתה יכול גם לבד. כן? אז זה דבר אחד. והדבר השני הוא שלאוכל יש רעב. ולמיניות... אפשר להגיד, בן אדם הרבה זמן הוא... הוא לא חווה מיניות, אבל זה לא רעב כמו אוכל. ולכן אצל אוכל, לפי מיטב הבנתי, התערובת של הרעב עם האכילה, הרעב עוזר לא להרגיש את הבושה מהתשוקה. כי אתה גם אוכל כדי למלא צורך, וגם אתה אוכל כבר אכילה יותר מענה. במיניות לעומת זאת שאין רעב, הסיפור אחר. זה בגדול, אבל יש פה קשרים הדוקים. מה שרציתי גם לשתף אתכם זה שבספרות חז"ל יש דימויים שרוצים לדבר בלשון נקייה, בגלל הרצון לדבר בצניעות על התחום המיני, אז משתמשים בדימויי אוכל. אני אביא לכם דוגמה אחת. בתנ"ך אולי, לפי פירוש רש"י, יוסף, נכון? ועזוב כל אשר לא ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. עכשיו, היות ובהמשך הפרשה, אז מה יוסף אומר לה? ולא חסך מבין עם אומה כי אם אותך באשר את אשתו, לכן לא צריך להתפלא שמה רשי אומר שם, כי אם הלחם היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה, מדמים ללחם את האישות. וגמרא נוספת שחשבתי עליה, אז יש משנה במסכת כתובות שבא לתאר את חובות הבעל כלפי אשתו, אחד מהם זה אוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת. וזה הגמרא בסמכי עמוד ב' בכתובות מביאה מחלוקת. מה היא אוכלת? רב נחמן אמר אוכלת ממש, שהכוונה סעודת שבת, צריך להיות בבית בארוחת ערב, לעשות ארוחה משפחתית. רב אשי אמר תשמיש. אז ברור שבעולם של חז"ל הם ראו קשרים מאוד אדוקים. בחיים יש קשרים אדוקים, בוא נגיד, בגלל שבחיים יש קשרים אדוקים, לכן זה בא לידי ביטוי. לכן אני מניח שמה שהסוגיה כאן כאילו מערבת ביניהם, סוגיה בשבת, זה שהסוגיה מתארת דינמיקות דומות. האמת היא שבתוך גם ההבדלה שהיא עושה עולים גם חלק מהדברים שנאמרו פה. למשל, להגיד שבמיניות תמיד יש דעות, לעומת אוכל, יש פה איזושהי אמירה שאומרת משהו פה שונה, כן? עכשיו, השוני הזה בזוג או לבד הוא שוני שיכול לגרור, או לא יכול, אני מבין שהוא גורר בעקבות עוד כמה דברים. כן, זה לא לגמרי שווה התחומים. כן, כי הגמרא, האמת, לאורך רוב הסוגיה דווקא רוצה להבדיל ביניהם. רק מי קצת קלקלה את זה? רשב"ג, אם הרשב"ג בעצם מציף, וזה אולי אלחן, אולי זה המחלוקת, אם יש מחלוקת בין לבין מישהו, אולי, כן? רשב"ג הציף שגם אוכל הוא עניין חברתי. זה מה שהוא הציף. אני אשאל אתכם, אתם אוכלים לבד, אתם בדרך כלל קוראים ספר תוך כדי? קוראים עיתון? כן או לא?
כן.
את האמת, למה?
או עיתון אפילו את הזו של הקורפלקס בצד.
אבל למה?
חייבים להתעסק במשהו. אני... לא, רק לא להתמורכז באוכל.
כי לא נעים לאכול לבד, נכון? כאילו, כי בכל שאתה קורא, אז אתה מתגבר לבדידות, כאילו זה... המחשבה של לאכול סעודת שבת לבד, כאילו... זה כמו הלכת לקולנוע לבד, נכון? כאילו, זה פעולות חברתיות, זה אי אפשר. אי אפשר דבר כזה, כן? אז בואו נרק לגמור את הגמרא בשבת, כאילו, אז רשב"א כאילו הכניס את הממד החברתי גם לאוכל. ועל זה הגמרא מכניסה כגורם מבדיל את את השינוי, איקא דאמרי, לשנה אחרת, תשמע, רשב"ג אומר שני יחסנים אוכלים לשולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ויתמר לה, אמר רב חנין ברמי, אמר שמואל, לא שנה זה של מכירין זה את זה, ומכירין זה את זה, אסור, ואני נמי מכירין זה את זה, נינו. אז זה אומרת הגמרא, אתם דעות איקא שינוי לקה, הכה איקא דעות ואיקא שינוי, תשמע, לא יאכל עזב עם עזבה משום הרגל עבירה, הכילה מדעות איקא שינוי לקה, סבו של דבר, כאן נגמרת ההשוואה, ואז הגמרא פושטת זה פשוט ממקור שהיא למדה אותו ישירות, שדיבר על התחום של שנידה, שהשווה אותו לאשת רעהו. אבל מבחינת כאילו ההשוואה, מה שבעצם עולה בגמרא הוא, וכאן תראו איך ראשונים המשיכו את ההשוואה הזאת. אני מתנצל שלא רשמתי את זה בדף מקורות, פשוט זה עלה לי רק הבוקר העניין הזה, שהראשונים אומרים שבאופן בסיסי נראה שהסוגיה מקבלת את היכולת להשוות, רק שמה ההבחנה שהציעה? שבפועל באוכל אין שינוי, ולכן אם אני אייצר שינוי באוכל, אז מה יהיה הדין? שיהיה מותר.
מה זה שינוי באוכל?
מה זה שינוי באוכל? מצוין. מצוין. אז כאן אני אקריא לכם, זה התוספות פה בחולין, קוף זיין, עמוד ב', שתי דעות בעניין הזה. כי כאילו הראשונים המשיכו את הסוגיה. אתם יודעים, הגמרא אמרה, אחר כך דעות ושינוי, פה רק דעות. סבבה, אז אם אני אצליח לייצר שינוי באוכל, אז יהיה מותר.
ולכן באמת יש
שינוי. סליחה?
זה גם לא לכם, יש שקר, אז אין בעיה.
נכון, וכאן תוספות, תראו בקוף זיין עמוד ב', כן תפיסה אחת, ואם יש דבר מפסיק, לא, וכן תפיסה אחת. כן, שאני חוזר להצעה קודם. כמובן, זה לא עולה יחד, כלומר אפשר להבין את זה בשתי צורות, או שזה לא נקרא עולה יחד, או שזה תזכורת, זה כאילו, זה עלה, אבל על אורך מה שנאמר קודם, אני מעדיף להגיד, זה לא נקרא לעלות יחד, ברגע שאתה שם איזה תזכורת, אתה מפריד, זה לא יחד, זה לא עלה. זה בנפרד. בהמשך יש דעה שנייה, ולפיכך אומרים תוספות, דילגתי שלוש שורות, נוהגים עכשיו, כשזה אוכל בשר וזה אוכל גבינה על שולחן אחד, מניחים לחם או קנקן או שאר כלים להפסיק בינתיים, או אוכל על מפה אחרת, זה משהו שמאוד מקובל, ששמים מפה או מגבת ואתה אוכל עליו, והנה זה לא נקרא שעלה יחד, כן? דווקא כן שתי תפיסות, אבל הם אומרים דעה אחרת, ויש מפרשים, זה לא עשו אלא בתפיסה אחת. כלומר, שהם בהוצאה אחת גונחים, שקנו את רוק בתפיסה אחת, אבל זה לא קשור לשאלה אם יש הפסק או אין הפסק. בריטווה בשבת, בואו אני אקריא לכם, הריטווה בשבת, שהם הראשונים שם אומר את זה בצורה הכי ברורה. אז הריטווה אומר, אני מקריא...
למה כבר לא נגע בזה בעצמה? כי זה לא הדיון כאילו?
אני לא יודע, יש מה שאני אוהב בחיי, אתה כל הזמן שואל אותה שאלה, שאלה טובה מאוד. כלומר, למה הגמרא לא סגרה את כל הסיפור?
זה לא, כי אני אומר, כי זה דיון מבחינתה?
אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע. זו שאלה טובה, שאלה מצוינת. שאלה כל כך טובה שאין לי מושג איך לענות עליה, אבל אני רק אגיד, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד שהתורה שבעל פה ממשיכה, כן? לא. כן, תגיד, יאיר.
אני אומר, כי זה לא הדיון, בסדר.
כן, לא יודע. בכל מקרה, אומר הריטווה, אני מקריא...
לא, כי הם לא חצו פתרון, הם מייצרים כאילו
כלל. כן. אני לא יודע, יכול להיות כפשוט שזה לא היה נושא, וכאן אומר הריטווה לעזב עזבה, ועד אתנן לא יוכל עזב עם עזבה, יש אורין בקערה אחת הוא די אסור, זה דיברנו קודם, כי לא כתוב שולחן אחד. ונראים הדברים, זה בשולחן אחד כאמר, הוא משווה לגמרי בשר וחלב לעזב עזבה. ואפילו כל אחד בקערה שלו, קריאת הכולה סוגיין הוא כפשת דמקניטים. ועכשיו נהגו לאכול בשולחן אחד, ויש אומרים, את השולחנות שלהם שהיו קטנות הוא די אסור, ופה תראו הסבר מדהים, אתם יודעים שבזמנם היו מסביבים ולכן היה שולחנות קטנים, שולחן קטן זה דומה בעצם למשהו אישי, יותר אינטימי. היום שולחן אחד גדול, אז הריטווה אומר אולי זה מותר. וכל איך הדיקה בנה בבני ביתו, כלומר אם יש עוד אנשים, אז מה נוטרל? הממד הזוגי. כלומר זוג כשיש לו ילדים, אז לפעמים הוא זוג ולפעמים הוא משפחה. כשיש עוד אנשים, הם לא זוג, הם משפחה עכשיו. ובתור משפחה, מותר לאכול יחד בדי שערי, ואז הוא מוסיף, ובשר או גבינה נעמי, איך דאיקא שינוי, שערי. כדי משמע, לאל קצת, למה זה רק לאל קצת? כי בגלל השאלות של יאיר, הגמרא השוותה, ומה הגמרא לא אמרה במפורש? שאם יהיה שינוי בבשר וחלב, שהוא יהיה מותר, אבל משמע קצת, וכן נהגו, וכך, וזה אני מסיים את החטיבה הזאת, ככה אני אפסק להלכה בשולחן ערוך. בחוד בשר וחלב בסימן פי חט, בסעיף ב' כותב השולחן ערוך, הדה אסור להעלותו על השולחן, דווקא בשני בני אדם המכירים זה את זה, אפילו הם מקפידים זה על זה. אבל החסנאים שאין מכירים זה את זה מותר, פה פוסק הרשב"ג, אפילו המכירים אם עשו שום היכר, כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו, אפילו אוכלים על מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכר, מותר, אז זה מאיר הרמה, ודווקא שאין אוכלים מן הפת המונח ביניהם להיכר, כלומר, שמה שביניהם הוא לא חלק מהארוחה. אבל אם אוכלים ממנו, לא אבי יקר, ברור. זה בלב הכי פת שאוכלים ממנו, מונח על השולחן. אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותים ממנו, שמו קנקן או בקבוק, ובלב הכי אין דרכו להיות על השולחן, אבי יקר, אף הכלי ששותים מן הכלי. וכל שכן, נתנו שם נורה ושאר דברים שעל השולחן, זה אבי יקר. כן, ובאופן דומה גם נפסק, זה גם ביורד דעה, הלכות נידה, סימן קוף צדי ה', שם המחבר פוסק, אני קורא בסעיף ג' לא יוכל אימה על השולחן אלא אם כן יש שום שינוי שיש שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקנקן של קערה שלו סליחה לקערה שלה לחם או קנקן או שיוכל כל אחד במפה שלו זה בשולחן ערוך בקוף צדי ה' בסדר אז עד כאן כל הדין של שולחן אחד זה הדין התנאי הדין התנאי כאמור אומר לא שולחן אחד מפה בואו נאמר כמה דברי מבוא לסוגיה וכבר נלמד אותה מחר כבר כולם עברו על הגמרא קוף ד' קוף ה' תשתפו אותי קצת, אותנו קצת כאילו איך זה היה סוגיה נראית מובנת כבר למדתם את זה עם מתניה משהו על אופי הסוגיה זה לא סוגיה רציפה כשאני אומר סוגיה רציפה, יכול להיות עמוד שלם בגמרא, שמה יש בה? נושא שקלא וטריא וכו'. פה זה יותר כמו איזה רכבת. אחר כך יש יחידות, 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 וחלק מהם הם קשורות ביחידה הקודמת, כי שתיים מהם הם גופה. אבל בגדול, היחידות האלה, הסוגיה לא מספיק מסבירה איך בסופו של דבר מסנכרנים ביניהם. כן, ו...
מרגיש כמו התרחבות של מעגלים.
אז בוא, אתה יכול להסביר קצת למה הכוונה? כי זאת שאלה. לדעתי, מה שאמרתי עכשיו הוא בדיוק מטיל סימן שאלה על מה שאתה אמרת עכשיו. אז תסביר.
טוב, אני קראתי שהמעגלים מתרחבים, כלומר, כמו שמחנה ישראל מרחיק יותר ממחנה לוויה, ככה גם סוף הסוגיה שלנו מרחיקה יותר מההתחלה שלו.
אז זו בעצם השאלה, האם הסוגיה פועלת במעגלים שכל הזמן מרחיבים את האיסור, או האם הסוגיה עובדת יותר במפולטלת, מה שאני תיארתי קודם, שהיא אוסרת מתירה, אוסרת מתירה, זה בין היתר תלוי בשאלה אחת גדולה נוספת על הסוגיה, שאני מיד אסביר אותה, אבל קודם רק רוצה לסיים את ההגד הקודם. הסוגיה כאן היא רצף של יחידות שלא ממש ברור השרשור שלהם אחד עם השני. ולכן מי שיעסוק בעיקר בשאלות האלו הם הראשונים השאלה המרכזית שתעסיק את הראשונים היא איך בסופו של דבר עושים פה סינכרון של כל הגורמים שיש על מה נאמר כל דבר על מי נאמר ההפרדה איך מסנכרנים למשל בין קינוח והדחה לבין ההבדל בין בשר ואחר כך גבינה לבין גבינה ואחר כך בשר איך מסנכרנים בין הסעודה אחת לא סעודה אחת לבין מה שנאמר בהתחלה עם הכינוח, הדחה, איך זה מסתנכן? יש פה שאלות גדולות מאוד שהן נובעות מאופי הסוגיה. בגלל שהסוגיה מביאה יחידה, 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 והיא לא מסבירה מספיק, היא לא יוצרת רצף אחד של דיון, יהיו פה מחלוקות מהקצה לקצה של הראשונים איך לעשות את זה. הדבר הזה קשור גם בעוד דבר, בעוד מאפיין של הסוגיה הזאת, שאני רוצה איתכם מחר לקרוא את הסוגיה הזאת ו... בשתי צורות. זה קשור להערה של אלחנן גם כן. באופן ברור, כמה שמתחיל לקרוא את הסוגיה, מיד רואה שהסוגיה לא נמסרה לנו לפי הסדר הכרונולוגי שבו הדברים נשנו. כלומר, הסוגיה מלאה בשמות של חכמים, אבל הסוגיה לא נמסרת לפי הרצף הכרונולוגי. זה ניכר מיד מההתחלה. מתחילים בטני אגרה, שמביא לי ברייתא שהוא מפרש אותה, אחרי זה מביאים לי סיפור, שבסיפור הזה נמצאים רב יצחק בר ברדר המשרשיא ורב אשי, מה שלוקח אותי ישירות לסוף תקופת האמוראים. אחרי זה מביאים לי את בית שמאי, בית הלל, שעליה מאיר רב זרע, כמו הולכים לתנאים קדומים, אחרי זה הולכים לרבי זרע שהוא דור דור שלישי, אתה מיד רואה שעורך הסוגיה לא הביא לנו את הסוגיה לפי הסדר שבו בפועל הדברים נאמרו. אני אומר את זה אפילו בצורה הבאה, אי אפשר להבין את תחילת הסוגיה, אתה לא יודע את ההמשך שלה. כי כשהם מתחילים מיד לדבר על הפיקורן והאגרא מפרש, נטילה, כינוח, מה מיד זה מזכיר לך? נטילה, כינוח, מאיפה זה לקוח? מי דיבר על כינוח כבר? בתילל, בית שמאי, רבי זרע, ואפילו רשי הכניס מילה אחת כזו שאומר את זה במפורש. רשי בדיבור אתכם לא כינוח הפה, אומר שאם אכל זה הוא ביקש לאכול זה, אין צריך איתו לידיו ולקנח, אבל בבשר בהמה בא כינוח כדי לקמן. מה רשי אומר במילה הזו כדי לקמן? הגמרא פה כבר מניחה שאתה יודע את ההמשך, או בלשון אחרת הסוגיה הזאת יכולה להיקרא בשתי צורות. צורה אחת היא לנסות לפרק אותה, סליחה שהביטוי הזה, לאבני הבניין וללמוד אותו לפי הסדר. אני כבר מזהיר, זה לא חד משמעי השחזור של הסדר, כי יש פה קצת חפיפות בין האנשים, או חלק מהאנשים קשה לתארך אותם בגלל הקושי של כרונולוגיה תלמודית, כי יחסית, היא לא אבסולוטית, אין לי תאריכים. אני יודע מי אמר למי, מי בערך הרב של מי, אבל זה לא, זה לא כך פשוט. וזו דרך אחת לקרוא אותה. ואז אנחנו נראה מהלך אחד. מהלך שאפשר בגדול לומר, ונעסוק בזה בעזרת השם מחר, בקריאה הראשונה של הסוגיה, שאנחנו יכולים לעקוב אחרי המהלך, שבעוד שהתנאים וחלק מהמוראים הקדומים, הם דיברו במונח שבשר אסור על וגבינה אסור על שולחן אחד, אנחנו יכולים לעקוב אחרי מהלך שמעביר את האיסור מהשולחן למקום אחר. לאיפה הוא מעביר אותו? לשיניים או לפה? בדיוק, כן? אני מעדיף להגיד פה, אתה יודע שגם ברפואת שיניים הם מדברים על רפואת הפה. פעם אמרו רפואת שיניים, ואז מי שכחו? היה לי רופא שיניים כזה, אותו דון שלי, שכח את החניכיים שלי. היום, זכן אני היום מפרנס, רופא של חניכיים, בסדר? אבל בגדול, דברים היום רפואת הפה. זה עובר, זה עובר מהשולחן לפה, זה מהלך שמאוד בולט בסוגיה. שבית שמאי, בית הלל, אני רואה, בפשטות הם מדברים עדיין על שולחן. ואז שאני אגיע, מי המורה הכי ברור שדיבר על הפה? מי? רבי זרע ועוד מישהו שנראה לי, ורב אסי הוא יותר דיוק רב חיסדא. כן, רב חיסדא, הם כבר שכחו מהשולחן, אתה יכול לאכול בשר אבל עכשיו לא אוכלים גבינה. יש פה מהלך אחד מאוד מאוד בולט שכרונולוגית, וכבר ברור בתחילת הסוגיה עם איזה מושג תחילת הסוגיה עובדת, עם המושג של ולא, הוא תני לה, הוא אמר לה, ולא נטילת ידיים ולא כינוח הפה. אז איזה מושג כבר הגמרא עורך מתחילתו עובד? עם הפה, זה ברור. כלומר, יש פה מהלך אחד שנעקור אחריו, אני לא לגמרי יכול להסביר פה הכל, אבל נשתדל לעקור אחריו, ההרחבה משולחן לפה. המהלך השני הוא מה שאלחנן אמר קודם, שבעיניי הוא מהלך מאוד חשוב. הוא המהלך של העורך. כבר דימינו פה הרבה פעמים שעורך הסוגיה הוא כמו מגיד שיעור. מה הכוונה? הוא מפרש את המקורות, הוא מגיש אותם בצורה שיש בה פרשנות מסוימת שלו. ואני אומר את זה בצורה הבאה, כשהוא אמר את השיעור, הוא לא דיבר שרובי תנאים, מוראים קדומים, שהם דיברו רק על שולחן, אלא הוא קורא את כל המקורות כמדברים על הפה כבר. זה כבר המושג שלו. וכך למשל, כשהוא ישמע סיפור על רבי יוחנן, שכיפשו אותו, מה זה הסיפור הזה? רבי אסי שואל את רבי יוחנן, כמה מחכים, כמה אישה בין בשר לגבינה, אז מה הוא עונה לו? ולא כלום, למה הוא עונה לו ולא כלום? כי זה הפשט התנא של המשניות. כתוב במשניות שמישהו צריך, שאחרי שהוא אכל בשר, יש לו בעיה לאכול גבינה, זה לא כתוב בשום מקום. נכון? אז איך הוא מיד יפרש אותו עורך הסוגיה? מה לא דעתך שרבי יוחנן חלק על זה? רב חיסדא דרך אגב הוא גם אחרי רבי יוחנן, היה דעתך? וכן ברור שעל מה הוא שאל אותו?
גבינה
ואחרי זה בשר. העורך של הסוגיה יש לו פרשנות למקורות, והוא את כל המקורות כולם, מה הוא יעשה? הוא יפרש אותם כבר מכוח המושג, שהוא כבר המושג שנכנס לחשיבה ההלכתית, שהוא המושג שלו, שזה מושג הפה. וכאן, בצירוף הגורם הקודם שהוזכר, שהוא לא סינכן בצורה מאוד בהירה את הסוגיה, השאלה הגדולה היא איך לקרוא איך לקרוא את הסוגיה הזאת? האם לקרוא אותה ברצף? אם לקרוא אותה ברצף, זה מה שאלחנן אמר קודם, הייתי משווה את זה למעין, זה לא מטולטלת, זה מעין הדבר שזרוקים אבן למים וזה עושה גלי הדף. והסוגיה בעצם זורמת כל הזמן לעבר הרחבה של המעגלים. או יש ראשונים שיגידו, עדיין תקרא אותה קרעים, תקרא אותה כחוליות. וחוליות פועלות במקביל, כלומר לא כל חוליה מגיבה לקודמתה, אלא חוליות פועלות. עכשיו בגדול זה יסוד שמחלוקת ברמה הטקסטואלית קודם כל, עוד לפני הרמה הסברתית, שמחלוקת ראשונים אדירה איך לקרוא את הסוגיה הזאת. האם לקרוא אותה ברצף או לקרוא אותה כחוליות אחת ליד השנייה. אז מה שנעשה מחר, אני מבין שהרוב כבר עברו לגמרא, אז אני מציע קודם כל תנסו למפות לעצמכם את הסוגיה לפי הסדר הכרונולוגי שלה, ולעקור פשוט אחרי המהלך שכיניתי המעבר מהשולחן לפה. ואחרי זה נעבור לקרוא את הסוגיה לפי איך שהיא מובאת, ויש פה כאמור תוספות, יש ריף מאחורה, רמב״ם, יש בעל המאור. מה שאני מציע לצרף לדיון זה עוד מקור שלא היה במייל ששלחתי, זה בקוף ה' עמוד ב' וזיקה לסוף קוף ה' עמוד א' על מים אמצעיים. פשוט יש שם שלוש שורות בגמרא, אז אחרי זה שבע שורות שם בגמרא דנה בין תבשיל לתבשיל או תבשיל לגבינה, ויש פה תוספות שדנים בשאלה מה פירוש בין תבשיל לתבשיל. הם מנסים גם את זה לסנכרן עם מה שיש קודם, בסדר? אז מחר העבודה תהיה על הסוגיה, ואז נתחיל את העבודה בראשונים. תיאבון.